לדבר היום על איכויות שמשחררות אותנו. במסורת הקובץ האיכויות שאני רוצה לדבר איתה עליהם נקראים שבעת גורמי ההתעוררות, שם מאוד מאוד מבטיח. והבודה באמת הנחה את תלמידיו לשים לב לא רק לתופעות של הנשימה ושל הגוף ושל התחושות, אלא גם לתודעה עצמה, וגם יותר ספציפית לאיכויות ספציפיות, איכויות מנטליות שמתפתחות בנו תוך כדי תרגול, ש הבשלתם, טיפוחם ואיזונם, וכשהן מגיעות לידי הבשלה ולידי מלאות, התוצאה שלהם שהתנאים הם כאלה ששחרור יכול להופיע, שחרור מכל סוג של סבל, מכל סוג של דוקה, הסיבה שבגלל אנחנו מתרגלים. אז האיכויות האלה הן גם איכויות שקיימות בנו כבר היום, אבל הן במידה מסוימת או רדומות או לא מספיק מטופחות, ובטח שלא בשלות ומאוזנות ביניהם, כך שלמי שמתרגל יש עניין רב, והבודה דיבר עליהם, הוא דיבר בהרבה קונטקסטים על גורמי ההתעוררות, בין היתר בטקסט מפורסם על הסטיפטנה סוטרה, על ארבעת בסיסי תשומת הלב, שהוא אחד הטקסטים המכוננים, אחד הלימודים המכוננים שעליהם בנוי התרגול הזה. אז יש לנו עניין רב להכיר אותם ולשים לב לאופן שבו הם נוכחים בנו בזמן התרגול, או שהם חסרים, כדי לראות מה חסר ומה ניתן כרגע לטפח. שבעת הגורמים האלה, ואני יותר מאוחר אכנס ואספר על כל אחד יותר בפירוט, הם תשומת לב, שאנחנו כבר מכירים, חקירה, חיוניות או אנרגיה, שמחה או התלהבות, רוגע או שקט או שלווה, הכל תרגומים מהשפה המקורית שבה נכתבו הטקסטים האלה. אז שימו לב שרוגע ושקט ושלווה הוא איכות שאנחנו מטפחים וערים לה בתרגול. סמאדי, שזה איסוף של התודעה, בת אל דיברה על זה אתמול, נמשיך לדבר על זה היום. ואיזון נפשי, איזון פנימי. אבל לפני שאני ידבר עליהם, אני רוצה לספר איזשהו סיפור, כי הסיפור הזה בעיניי, קודם כל, הבודה סיפר הרבה סיפורים. הבודה לימד בצורה מאוד מעניינת, מי שקורא את הטקסטים, הוא גם, היו לו דרשות מאוד אנליטיות ומאוד רשימה של הרבה מאוד דברים שצריך לטפח, ביניהם הרשימה הזאת של שבעת גורמי ההתעוררות. אבל הבודה השתמש גם הרבה במשלים והרבה בסיפורים, וגם, מפתיע מפתיע, מי שקורא את הסוטרות, הבודה גם השתמש בשירים. הבודה חיבר ספונטנית שירים או איזשהם, אני לא יודע איך לתרגם לעברית utterance. מישהו יודע איך לתרגם utterance? איזה מין פואטיקה ספונטנית שיצא לו בסיטואציות מסוימות. איזה גם שירה, הבודה גם השתמש בשירה. אינטואיטיבית, ספונטנית. אז אני אוהב את הסיפור הזה במיוחד, קודם כל את הסיפור שאני אספר, אני פשוט אוהב אותו בפני עצמו, ובעיניי הוא איזשהו מבוא מאוד טוב לאיכויות האלה, שאני אדבר עליהן, לשים אותן באיזשהו קונטקסט שאני רוצה, חושב שיהיה מועיל. אז זה סיפור שהוא סיפר לתלמידים שלו, שנקרא השד שניזון מכעס. יש פה אנשים שמכירים את הסיפור הזה? וואו, איזה מזל. תמיד מרגיש שאני מספר אותו הרבה, אז כולם לא מכירים. יופי. אז הבודה מספר לתלמידים שלו פעם, בתור שיחת דרמה, הוא מספר סיפור. היה מלך מאוד שליט, נאור, חכם, שמלך על ממלכתו, ויום אחד הוא החליט לצאת לסיור בממלכה. לעזוב את הארמון, הולך ברגל לטייל בממלכה. וכשהוא יוצא ומתרחק מהארמון, השומרים של הארמון רואים לחרדתם שאיזה שד קטן ומגעיל כזה מתגנב מהדלת הפתוחה ונכנס לארמון. אז הם רצים אחריו, והוא מאוד מהיר וזריז, והוא עובר בכל החדרים, ולא פחות ולא יותר, הוא נכנס לחדר של המלך. ולא פחות ולא יותר, הוא מתיישב על הכיסא של המלך. והם בשוק, מה, איזה חוצפה, איזה חוסר התחשבות, ואיזה פשלה שלהם, שהשד הזה מתיישב על הכיסא של המלך. אז הם רצים אליו, והוא אומר, לך מפה, לך מפה, לך, לך, לך. שד שכמוך, איך אתה מעיז, איזה חוצפן. השד מסתכל עליהם, וככל שהם מגדפים אותו יותר ומעיצים בו יותר ללכת, הוא התחיל להתנפח ולגדול, ונהיה גדול יותר ומכוער יותר ומסריח יותר. ואז הם מתחילים, הם רואים שהגדפות וכללות לא עוזרות, אז הם מתחילים לאיים עליו. אנחנו נדקור אותך בחרבות שלנו ונתקע בך את את החניתות שלנו, ונשסף אותך. וככל שהם מאיימים עליו יותר, הוא נהיה עוד יותר גדול, ועוד יותר מסריח, ועוד יותר מכוער ומפריד. ואז זה לא עוזר, אז הם קוראים לקצינים. והקצינים באים עם הרבה אוטוריטה ואיומים, ומפחידים אותו, ומאיימים עליו, ומה הם לא יעשו בו, ואיך הם לא יתעללו בו כדי שיעזוב. וככל שהם מקללים אותו יותר ומאיימים עליו יותר, עוד יותר גדל ועוד יותר נהיה מסריח ומגעיל ומפחיד. וככה עובר לו היום, והשד כבר מגיע לממדים של ממלא את כל האולם וכל התדקה וכל הפמליה של המלך והקצינים חסרי אונים. ובסוף היום מספר הבודה, חוזר המלך לארמון, ואיך שהוא מגיע לארמון הוא מבין שמשהו קרה, יוצא דופן, אז הוא שואל ככה, מה, אז הם מספרים לו. אז הוא אומר, אוקיי, זה השד הזה, בסדר, תראו לי אותו. אז הם לוקחים אותו, הבודה נכנס, המלך נכנס, וניגש אל השד, אומר לו, שלום, ברוך הבא, אתה כבר הרבה זמן פה? טיפלו בך טוב? האכילו אותך? השקו אותך, נתנו לך לנוח, להתקלח? לא. טוב, אז מה אתה רוצה? האם אתה רוצה שנכין לך תה? ואם כן, איזה סוג תה אתה רוצה? יש לנו פה תה מדרג'ילינג ומאסם ומההימלאיה, ויש לנו פה סאונה כזאת ומקלחת כזאת. בקיצור, הבודה מראה לו קבלת אורח, הבודה, אני כמובן אומר הבודה, מעניין למה. המלך מראה לו קבלת אורחים מהי. והפלא ופלא, ככל שהמלך ממשיך כך להתייחס בכבוד ובהכנסת אורחים ובטוב לב אל השד, ממילה למילה, ממשפט למשפט, השד נהיה קטן יותר, מכוער פחות, מסריח פחות. ובשלב מסוים המשרתים של המלך מבינים את מה המלך מנסה להגיד להם, אז הם ממשיכים לארח ולהציע לו ולארח את השד היטב. וכעבור זמן לא קצר, לא ארוך, השד מצטמק לגמרי, וכמו שכותבים בסיפורים, in no time יוצא מהדלת ונעלם בחוץ. והבודה הציע לתלמידים שלו לתרגל ככה. ממש בעיניי זה הנחיות מדיטציה מאוד מאוד מדויקות. והשאלה היא, איזה שדים אנחנו פוגשים בתרגול שלנו, ואיך אנחנו מערכים את השדים שאנחנו פוגשים? או אם תרצו, האם אנחנו, במי אנחנו נלחמים כשאנחנו על הכרית? האם אנחנו עושים מדיטציה שהיא מדיטציה של מאבק, של מלחמה, של לנצח, להשיג, להשמיד, לסלק, להראות לכולם מי בעל הבית, או האם אנחנו עושים מדיטציה של שלום. אז מעניין לבדוק בתרגול שלנו, לפני שנדבר על האיכויות האלה, במה אנחנו נלחמים כשאנחנו על הכרית. למשל בכאבים, היו פה אנשים, אני מניח שהיו פה אנשים שחוו כאבים היום. בקבוצה הראשונה בבוקר דיברו מעט על כאבים, אז אמרתי, וואלה, יש פה אנשים. כאב לכם היום? כן? איך אתם פוגשים, איך אנחנו פוגשים את הכאב שלנו? האם אנחנו נלחמים בכאבים, מנסים לגרש אותם, מנסים להחזיק את עצמנו בכוח, שלא נזוז, שלא ככה לרסן את עצמנו. האם אנחנו, איזה יחס אנחנו מתייחסים לכאבים שלנו? איך אנחנו מתייחסים למחשבות שמגיעות? האם אנחנו מנסים לגרש אותם? מנסים לסלק אותם, שלא יבואו, שלא יפריעו, אני כאן, אל תטרידו לי. איך אנחנו מתייחסים לעצמנו, או למה שמופיע כשאנחנו רוצים להתרכז. צריך להתרכז, צריך להיות. זה משהו שאנחנו מנסים לעשות בכוח, לסלק את המחשבות, לסלק את כל מה שהוא לא, כל מה שמופיע לנו להתרכז. אז אני חושב הבודה, ואני אדבר עכשיו יותר ויותר על האיכויות האלה, אחת-אחת, ניסה להראות לנו דרך, שמדיטציה היא דרך של שלום, דרך של עשיית שלום עם כל מה שאנחנו פוגשים מרגע לרגע, ודרך שבעת הגורמים האלה אפשר לראות איך אנחנו יכולים לשים לב לאספקטים מאוד ספציפיים, במה שאנחנו מפתחים, ולגלות שאנחנו לא נלחמים. אני זוכר שכשאני התחלתי לתרגל, אז הייתי צעיר יותר, חדור מוטיבציה, וכמעט כל מה שרציתי עד אז בחיים, לא הכל, דיברתי על זה עם בטל, והסתבר שכבר היה לי כישלון מפואר, אבל שכחתי אותו כשבאתי לעשות מדיטציה. אבל כשהייתי צעיר ובצבא, מאוד עבד לי לרצות ולהשיג דברים רק דרך כוח רצון. אז השגתי הרבה דרך כוח רצון. וכשבאתי למדיטציה אמרתי, טוב, זה כנראה אותו דבר, צריך פשוט מספיק לרצות, להיות מספיק נחוש, מספיק מרוכז, מספיק חד, מספיק כאן, הכל יסתדר. ולא משנה מה שאמרו לי המורים שלי, אני חושב שהם אמרו דברים די דומים שאני שומע פה, אבל אני סיננתי, כמו שאנחנו בדרך כלל מקשיבים, ושמעתי רק את מה שהיה לי, מה שעיקלתי בקלות, וניסיתי, והשתדלתי, והתרכזתי, ומה שלא הלך בכוח, הלך בעוד יותר נחישות, ובעוד יותר כוח רצון. אני חושב שלקח לי, במקרה שלי זה ראש קשה, יש אנשים שמבינים יותר מהר, אבל לפעמים צריך להתרסק פול בלון, לקח לי 4 שנים בערך, 5 שנים, להבין שאני מתפצח עם הראש בקיר פעם אחרי פעם, וככל שכל ריטריט וכל ריטריט, והיו דברים מאוד, זה לא שלא למדתי, וזה לא שהיו דברים מדהימים, אבל הנחישות הזאת היא שמתישהו התפוצצה ביג טיים, והבנתי שאו שאני מפסיק תרגל, או שאני משנה לגמרי את התרגול שלי. אז לי לקח לא מעט שנים להבין ששדים לא מגרשים בחניתות ובכוח. אז צריך לראות שאנחנו לא משתמשים בריכוז כאיזשהו משהו שאנחנו מנסים להשיג משהו בכוח. לפעמים ריכוז כזה יכול להיות סוג של בריחה, בריחה מהכאבים, רצון לא להרגיש את הכאבים, רצון להיספג באיזשהו מצב תודעה שקראנו עליו ושמענו שאם רק נגיע לארץ המובטחת לא יהיה לנו יותר כאבים ולא יהיה לנו יותר מחשבות, ואז אנחנו יותר מאשר מתרכזים, ואני אדבר מה זה ריכוז ואני אנסה להגיד שהמילה ריכוז היא תרגום לא נכון, אנחנו בעצם בורחים, אנחנו בורחים מאיזשהו סוג של הוויה שאנחנו לא רוצים להיות שמה. בכל אופן אני יכול לדבר מתוך הניסיון שלי. אז מה זה מדיטציה כדרך של שלום? אז אני אנסה להציג את השבע האיכויות האלה, שבע הגורמים האלה, מתוך האור הזה של מקום לעשות שלום עם עצמנו ועם כל מה שאנחנו פוגשים מרגע לרגע. אז דיברנו על שבעה גורמים, ואני אגיד שהראשון שביניהם, תשומת לב, שאותו אנחנו הכי הרבה שמענו עליו עד עכשיו, הוא גורם שהוא פחות או יותר עומד בפני עצמו, והוא הגורם היחידי מבין שבעת הגורמים שנאמר עליו שאי אפשר יותר מדי ממנו. אין דבר כזה יותר מדי לשים לב. אז זה איכות שתמיד אפשר לסמוך עליה, היא תמיד מועילה, ואף פעם לא יכול להיות שיש ממנה יותר מדי. על האחרות, על ששת האחרות, הן צריכות להיות מאוזנות זו עם זו, והן אכן מאזנות זו את זו. שלושת האיכויות הבאות, שזה חקירה, אנרגיה או חיוניות והתלהבות ושמחה, הן איכויות מעוררות או מדרבנות, מתמרצות, איכויות שמעלות את האנרגיה הגופנית והמנטלית, מעוררות, תכף נדבר על מה מעוררות, ושלושת האיכויות הנוספות של שקט, של איסוף התודעה ושל איזון, הן נקראות איכויות שהן מרגיעות או מאזנות. וצריך לראות שכשאנחנו מתרגלים, הן אכן מאזנות אחת את השנייה. אז תשומת לב, אנחנו יודעים, והיא הסוס או החץ שנוצא את כל המסע הזה, ובאופן הכי פשוט תשומת לב זה לדעת מה שקורה בזמן שהוא קורה. פשוט להיות מודעים לתופעות כפי שהן מופיעות. לכל התופעות, שזה אומר להיות מודע לתחושות שמופיעות בגוף. לא צריך להיות אף פעם מודע לכל התחושות בו זמנית, וזה כנראה גם בלתי אפשרי, כי רק נחשוב על מספר העצבים שיש לנו על פני הגוף, אז זה אלפים על פני הגוף, בתוך הגוף, ואי אפשר להיות מודע לאלפי תחושות בכל רגע, ואין צורך, אבל בכל רגע ישנה לפחות תחושה אחת, יש הרבה יותר, ומספיק להיות מודע למה שמופיע ברגע, אז אנחנו בתשומת לב. ויותר ספציפי, דיברנו על זה היום, להיות מודע לתחושות, להיות מודעים לנעימות או לאי-נעימות של התחושות או לניטרליות, ולהיות מודעים כיצד, איזה תגובה מופיעה. כי התגובות, סיפרה לנו אתמול בת אל, התגובות אל התחושות, התגובות אל הנעים והלא נעים, ההשתוקקות, והדחייה והיחזות שנוצרות, הם אלה שמשם אנחנו מתחילים לסבול. שם מתחיל לנו חיכוך מיותר עם עצמנו ועם החיים. אז תשומת לב היא איכות ניטרלית במקום, במובן שהיא לא עושה שום דבר. תשומת לב לא מסלקת שום דבר, לא מביאה שום דבר, לא שוללת שום דבר, לא מחזיקה שום דבר, היא האיכות שפשוט פוגשת ויודעת את מה שמופיע כפי שהוא מופיע כאשר הוא מופיע. ובמובן הזה, תשומת לב היא גם למה שמופיע וגם לאיכויות המנטליות, לשאר האיכויות שנדבר עליהן, והיא מוודא שיש אותם במידה המספקת, במידה הנחוצה כרגע, כדי שאנחנו, התרגול שלנו יתפתח היטב ולא ייכנס לאיזשהו dead end כאשר איכות מסוימת דומיננטית מדי או איכות מסוימת חסרה לגמרי. אז היא זאת שמפקחת ויכולה להצביע לנו ולידע אותנו מה כרגע נדרש, איפה ניתן לשים יותר תשומת לב, מה אפשר כרגע להרגיע או להרפות קצת. האיכות הבאה היא חקירה, שהיא, שוב, היא לא חקירה של לשבת ולהתחיל לחשוב על מה שקורה, אלא להתחיל לראות בתוך מה שקורה את יחסי הסיבה והתוצאה. מה הסיבה שבגללה כרגע אנחנו באי שקט? מה הסיבה שבגללה כרגע קשה לנו? ואמרה בת אל אתמול, אם אתם זוכרים, אני דיברה על המנגנון הזה של בא לי, לא בא לי, של אם, אז, אם רק יהיה לי את זה, או אם רק אני אפטר מזה. המנגנון המאוד פשוט הזה, שרוצה להחזיק את הנעים ורוצה לדחות את הלא נעים, שמה מתפתחת האינחת, שם מתפתח הסבל. והחקירה היא זאת שרואה איפה כרגע יש, כלפי מה התעוררה כרגע השתוקקות, כלפי מה התעוררה כרגע אחיזה, כלפי מה התעוררה כרגע התנגדות, כלפי מה התעוררה כרגע התנגדות, שיפוטיות, כעס. איפה יצאנו למלחמה כרגע? יצאנו למלחמה כרגע כדי להחזיק משהו, או יצאנו למלחמה כרגע כדי לגרש משהו? והמלחמות האלה הם הדוקה שלנו, הם הסיבה שמאוד לא נוח לנו בחיים. אז האספקט של החקירה, חקירת התופעות, היא אספקט שמשתמש בתשומת לב במה שאנחנו רואים ויודעים, ומנסה להבין את יחסי הסיבה והתוצאה. והתולדה שכאשר החקירה הזאת היא אכן מתבצעת ומתברר לנו נכוחה ישירות בהתנסות שלנו, שאנחנו נלחמים במשהו, נאבקים במשהו, מתנגדים למשהו, משתוקקים למשהו שאיננו כרגע, החוכמה שמתפתחת כתוצאה מהחקירה מלמדת אותנו או מנחה אותנו להרפות. וההרפיה היא ההבשלה של התרגול הזה. אנחנו מרפים ממה שגורם לנו לסבל מיותר. האיכות השלישית, הנוספת, וחשוב להגיד, חשוב להזכיר שהאיכויות האלה מתפתחות, הן גם מובילות אחת אל השנייה, והן גם תומכות אחת בשנייה. זה לא כאילו שאנחנו קודם כל רק בתשומת לב, ואחרי זה רק חקירה, ואחרי זה רק אנרגיה, ואחרי זה רק שלווה. כן יש איזשהו סדר מסוים של אחת מובילה וגורמת לשנייה להבשיל יותר, אבל חשוב שאנחנו נכיר את כולם, כי בשלב מסוים הן כבר מזינות אחת השנייה ותומכות אחת בשנייה, וזה סוג של גם חבר מביא חבר. כשאחת מתפתחת, אז גם האחרות מתפתחות. כשאחת חסרה, אז גם האחרות באיזשהו סוג של חסך. אז האיכות השלישית זה חיוניות, אנרגיה, ויריה בשפה הפלית, וזאת אחת האיכויות שמובנות הרבה פעמים, למשל כמו במקרה שלי, בצורה לא נכונה. הן מובנות כסוג של מאמץ. וזה לא שהתרגום מאמץ לא מופיע בכתבים, הוא אכן מופיע בכתבים, אבל כשמנסים להבין למה הבודה דיבר, כשהוא דיבר על ויריה, אז תרגום יותר נכון זה סוג של חיוניות, סוג של סקרנות שמוביל אותנו להתנסות. איזה סוג של אנרגיה שמובילה אותנו להיות ערים ולרצות להתנסות במה שאנחנו פוגשים. ושוב, זאת אנרגיה שמובילה אותנו להתנסות, אבל זה לא משהו שאנחנו עושים בכוח. נורא נורא חשוב להבין, כי הרבה מאוד מתרגלים קורה, וזה טבעי שזה יקרה, ואם זה לא קרה לכם, אז זה מאוד נדיר, כי המשחק של האנרגיות האלה, של השימוש באיכויות האלה, הוא ניסוי וטעייה. עד שלא נגלה שאנחנו עושים משהו יותר מדי או פחות מדי, אז לא נדע את זה. זה לא שאנחנו מתחילים בתור מתרגלים מושלמים, ואנחנו מסיימים בתור. אנחנו מתחילים בתור אנשים שלא יודעים לתרגל, שלא מכירים את האיכויות האלה, ודרך ניסוי וטעייה. אז המוכנות לנסות בתוך התרגול שלנו, פעם לתת יותר גז, פחות גז, להתעניין יותר, לראות שאנחנו מתעניינים יותר מדי, זה כבר יכול להיות חקירה אינטלקטואלית, שזה לא מומלץ, לחשוב יותר מדי. אם אנחנו מתעניינים פחות מדי, אנחנו הופכים לסוג של אפתים, סוג של מנותקים, נותנים למציאות להופיע ואנחנו מתשתשים או משתעממים או נרדמים. אז אנחנו כן מונחים ממש ברמה התנסותית לנסות ולראות ולשחק עם זה, לראות האם אני סקרן מספיק, האם אני מתעניין מספיק במה שקורה, האם אני מביא, האם יש חיוניות ועניין שלי לראות מה שקורה. אבל לשים לב, הקו האדום מבחינתנו זה שאנחנו מרגישים שאנחנו דוחפים, שאנחנו מפעילים איזשהו כוח על התודעה. תודעה זה דבר מאוד עדין. תודעה, אני מתכוון, היכולות שלנו לשים לב ולדעת, זה משהו מאוד עדין, וכל לחץ שמופעל עליו, לחץ, אתם יודעים, מכווץ, לא פותח, אז הוא מייצר שם איזשהו מתח, מייצר קיבוץ. אפשר לחוש את זה בכאבי ראש. אם יש לכם כאבי ראש, אתם מתרגלים, יכול להיות שאתם מתאמצים מדי, יכול להיות שאתם... אז פה יש עניין של סקרנות. הסקרנות לפגוש את מה שקורה עכשיו, וזה גם מוכנות להרפות ממשהו נורא מפתה. בעיניי, חלק מאוד חשוב מהשימוש הנכון באנרגיה, זה אם נדרשת, בחוויה שלי, אם נדרשת אנרגיה, זה כשרואים, כשיש מחשבות שהן נורא מפתות אותנו, והרבה פעמים מחשבות נורא מפתות, זה להמשיך לחשוב אותן. ושם נדרשת אנרגיה של ויתור, של לא. זה נורא נורא מפתה, אבל אני לא, אני לא הולך לשם. אני מרפא את ה... קראה לזה אתמול, בת-אל קראה לזה אתמול, לאכול עוד צ'ילי ולחכות, ולהאמין שזה דווקא יהיה מתוק. הרצון לאכול עוד מחשבה, ולחשוב עוד מחשבה, ואולי זאת היא תביא לי את הפתרון, ואולי זאת היא תביא לי את התשובה, ואולי זאת היא תביא לי את הישועה, שהמדיטציה לא תהיה משעממת, ואולי דרכה אני אפתור את הדילמות של החיים שלי, זה הצ'ילים האלה שבסופו של דבר מאוד שורפים אותנו. אז המוכנות להרפות מהם, ולשוב בחוויה שלי, שם נדרש איזשהו מאמץ של ויתור. אז אלה, עד כה, שלושת הגורמים האלה זה גורמים שמעוררים אותנו, גורמים שמכניסים לנו אנרגיה, סקרנות, חקירה. מהם שלושת הגורמים שמאזנים, או ש... כן, אני חושב שהמילה מאזנים, או אולי מרגיעים, שמאזנים את שלושת הגורמים האלה. אז הראשון הוא נקרא פיטי. ופיטי מתורגמת במילה בפלית, שמתורגמת כסוג של שמחה או התלהבות. יש לזה גם מימד פיזי של איזשהו נועם ושמחה ואיזשהו התלהבות גופנית. זה סוג של עונג גופני, ויש לזה גם אספקט מנטלי, שאנחנו, שהתודעה שמחה, שהתודעה פתוחה. יש מורים ויש מתרגמים שמתרגמים את זה בתור עניין משמח, או להיות, או עניין אינטנסיבי. כשיש לנו עניין והרבה שמחה והתעניינות, יש לנו איזשהו שמחה מלפגוש את מה שקורה שזה נהיה כל כך מעניין. הדקויות של ההתנסות, הדקויות של התחושות הגופניות, שבדרך כלל נראות מה סתם, מה זה הסיפור הזה, פתאום זה נהיה וואו, זה נהיה משהו כזה, זה נורא מסקרן, ואיך זה מרגיש פה, ואיך זה מרגיש פה. אז זה סוג של עניין אינטנסיבי או עניין משמח. יש לזה גם לפעמים, כשזה מבשיל, כשהתנאים מתאימים, יש לזה ביטוי פיזי ומנטלי מאוד חזק. אז השמחה, אומר הבודה, באחד הטיצ'ינג שלו, היא תולדה של תשומת לב, של חקירה, של אנרגיה, אלו מביאות שמחה לתוך הגוף והתודעה. אז זה גם תוצאה של הגורמים האחרים, אבל זאת גם איכות שניתן לפתח אותה, ואפילו מומלץ לפתח אותה. יש מורה יוצא מן הכלל, מדהים, שחי באנגליה, שמלמד, הוא מורה עתיר ניסיון, יצירתי להפליא ונבון להפליא. לצערי, לא יצא לי לפגוש אותו, יצא לי אבל לקרוא את הספר שלו ולשמוע שיחות שלו, שמו רוב בורבאה. את אל הרבה יותר ברת מזל מני, ויצא לה לשבת איתו הרבה, והיא נתרמה אימנסלי ממנו. אז אני רק, לצערי, לא פגשתי אותו, אבל מספיק לשמוע את השיחות שלו ולקרוא. הוא מדבר על שמחה בתור איכות שאנחנו יכולים לטפח ולהביא אותה לתוך התרגול שלנו, על ידי זה שאנחנו מייצרים לעצמנו את התנאים בצורה מאוד יצירתית, שיהיה לנו נעים, מעניין ומסקרן לתרגל. ואז הוא שואל, מה מלהיב אותך? מה עושה לך טוב? במקרה שלי, טבע מאוד פותח לי את הלב ואת התודעה. מאוד אוהב טבע, מאז ומתמיד. אז כשהתחלתי ללמוד ולקרוא את חוב, אז הבאתי את עצמי יותר לתרגל הרבה בחוץ. פשוט ללכת, אפילו בקור האנגלי ובגשם ובמינוס אפס מעלות, לשים מעיל ולעשות הליכה בחוץ, כי פשוט הטבע אותי הוא מאוד, לי הוא מאוד פותח. ואיך אנחנו מייצרים לעצמנו, איך אנחנו מביאים את עצמנו לישיבה במקום ובתנאים, אז זה מאוד אישי, כל אחד צריך לראות מה משמח אותו, מה פותח לו את הלב. כשהתודעה והלב פתוחים, אז אפשר לראות יותר, והתובנות מגיעות טוב יותר, וההבנה והשחרור גם, כי השחרור זה אקט של פתיחה. אז לשים לב שאם אנחנו מתרגלים ברמה שמקווצת, או אנחנו מתרגלים ברמה שפותחת. והשמחה, ההתלהבות, אפילו, לא, אני לא רוצה להגיד התרגשות, אבל כן, איזה סוג של למצוא לעצמנו את הדרך ללכת בצורה שהיא מסכנת אותנו, שהיא פותחת אותנו, ולא ללכת בצורה קבועה, כי אמרו לי ללכת ולא בא לי. אז להיות אחראים על התרגול שלנו, אחראים על זה שאנחנו מייצרים לעצמנו את התנאים שהתרגול שלנו מבשיל. זה לא אומר שאי אפשר ללכת לאט. אפשר להיות מאוד שמח, מאוד נוכח, וללכת ככה שאנשים לידך יחשבו שאתה פסל. ואפילו ידברו עליך, וספר פה איזה ריטריט אחד שהלכנו פה, ובא איזה הורה וילד, והילד שאל את אבא שלו, אבא, מה האנשים האלה עושים? ואבא אמר באיזושהי צורה מאוד, מאוד שמחה אותי, מאוד הצחיקה אותי, אמר, הם רצים לאט. אוקיי. אז האבא היה עם הרבה קומפשן, בשבילי אני כמעט לא זזתי, אבל אפשר להתייחס לעצמנו גם כשאנחנו יכולים לעשות דבר מאוד מאוד עדין, אנחנו עושים דברים מאוד עדינים, ועדיין האנרגיה תהיה אנרגיה פתוחה, אנרגיה של, לא יודע, לא שמחה במובן של מישהו סיפר בדיחה טובה ואנחנו צוחקים כל התרגול, לא כזה. אבל משהו שפותח אותנו, שפותח. האיכות הבאה היא פסאדי, שהיא מתורגמת כאו שלווה, או שקט, או רוגע. וזאת איכות שהיא מאוד מאוד עדינה. אני לא רוצה להגיד ניטרלי, יש מורים שמשתמשים במילה ניטרלי, במובן שהיא לא רועשת, היא לא כזאת שאתה מבחין בה, כי שקט, כמו שאתם מבינים, הוא שקט. אז קורה לא מעט שמתרגלים לא מבחינים בשקט, כי השקט שקט. נשימה. אנחנו אומרים לעצמנו, לא קורה שום דבר. שקט לא צועק, שקט לא אומר, הנה אני, תשימו לב, שקט הוא שקט. אז קורה לא מעט שאנחנו מפספסים את השקט, כי אנחנו מחפשים משהו, דרמה, אנחנו מחפשים אקסייטמנט, שהנשימה תתחתן, שהנשימה תתגרש, שתעשה כל מיני דברים, רק שהיא לא תהיה ככה פשוט. אז שקט הוא שקט, רוגע הוא רגוע. וצריכה להיות לנו, אני חושב, הבנה מוקדמת שאת האיכות הזאת אנחנו צריכים להיות מסונכרנים כדי שבכלל נפגוש אותה ונדע שהיא קיימת. אז איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו שמים לב? אז אנחנו מסתכנים ושואלים את עצמנו מדי פעם, מה קורה כרגע? ומה רמת האנרגיה? והאם יש שקט? יכול להיות שיש שקט. עד עכשיו חשבתי שזה שיעמום, אבל כשאני מסתכל יותר בקרוב, אני רואה שוואלה, הכל שקט. כשאנחנו מסכימים להיות עם השקט, אז הוא הופך להיות, הוא יכול להיות עשיר ומהנה וממלא לא פחות מרעש, לא פחות ממה שכתוב בפייסבוק ומה שאומרים בטלוויזיה ומה שרואים בכל המקומות שאנחנו מאוד excited ללכת לשם. צריכה להיות אבל איזושהי הלימה של האיכויות האחרות, שאנחנו נסכים להיות שמה עם האיכות השקטה הזאת, ואז מתברר לנו שהנשימה זה דבר מופלא ומרתק. לא כי נהיינו פרופסורים לנשימה, אני עדיין לא יודע בכלל מה קורה שמה, אבל יש פתאום מוכנות להיות שמה, יש את הרמת אנרגיה המנטלית המתאימה להיות שמה, ושקט יכול להיות, וגם שמחה יכולים להיות ממכרים. יכולה להיות היאחזות בשקט והיאחזות בשמחה. אז לזה צריך לשים לב, תשומת לב, תשים לב שלא תהיה היאחזות, כי אם אנחנו נאחזים אז שוב נתקענו, אנחנו שוב מנהלים מלחמה ומחזיקים משהו בכוח. אז האיכות הבאה היא סמאדי, שהיא אחד הדברים המבלבלים ביותר שיכולים להיות, לא תמיד ולא לכולם, אבל אמרתי שהיא בדרך כלל מתורגמת כריכוז, ובשבילי ריכוז זה לא תרגום טוב, כי ישר עולה לנו, בריכוז ישר עולה לנו דבר כזה, כאילו, לרכז ולהתמקד ו... לא יודע, איך לכם אמרו, כשהייתם בבית ספר, תתרכז, תתרכז, אחר במבחנים, ובשיעורי בית, תתרכז. זה לא ממש עושה כיף לשמוע להתרכז, נכון? זה עושה בדיוק את ההפך. וכשמנסים לראות ולהבין מה זה סמאדי, אז זה לאסוף את התודעה. ובת אל דיברה על זה כל הזמן, גם מהנחיות, לאסוף, לאסוף. ובאיסוף יש משהו מאוד עדין. סמאדי היא איכות מרגיעה, היא איכות מאזנת. סמאדי זה לא משהו שעושים בכוח. אי אפשר להפעיל כוח. תחשבו, איך אפשר להשיג שקט בכוח? זה הרי, איך זה נקרא? אוקסימורון, זה דבר והיפוכו. שקט לא יכול להיות מושג בכוח, כי אם הוא מושג בכוח, הוא מאוד מאוד תלוי בכוח שאפשר אותו. אז סמאדי זאת איכות שבעצם החוויה של סמאדי היא חוויה של להרפות. ולשאול את עצמנו שוב ושוב, ממה אני יכול להרפות כרגע? מה מיותר כרגע בהתנסות ואני יכול להרפות ממנו? להרפות מהצורך שהמציאות תהיה אחרת. להרפות מהצורך, מהאידיאל שיש לי, שאם אני אעשה כך וכך, וזה חקירה. וזה ניסוי ותהייה, ועד שלא נתנסה בזה ונלך חזק מדי וחלש מדי, לא נמצא את הדרך להיות לפתח בנו את האיכות הזאת. אבל אני רוצה להגיד שפעם הבאה כשאתם רוצים להיות, לאסוף את התודעה בכל מדיטציה, תוודאו שאתם לא לוחצים על איזושהי דוושה, שאתם לא דוחפים את עצמכם לריכוז, אלא שאתם נפתחים. ומה שחשוב לדעת שהריכוז הזה זה לא ריכוז של אובייקט, והוא אפילו ממש לא תלוי אובייקט, זה איסוף, זה התודעה שאסופה, זה לא האובייקט שאסוף, זה התודעה שאסופה, ואם התודעה אסופה, אסופה זה אומר שהתודעה נמצאת איפה שאנחנו רוצים שהיא תימצא, אז אפשר לקחת אותה לכל מקום, לנשימה ולברך ולצלילים ולהלכי רוח ולמחשבות, התודעה אסופה, לא האובייקט, אז להיזהר מהנטייה להאמין שריכוז זה לנעול את התודעה על אובייקט. לנעול אותה על אובייקט, יהיה לנו תודעה כזאת, מעולה. זה לפתוח אותה, זה לאסוף אותה. אז, והאיכות האחרונה ברשימה, האיכות המאזנת האחרונה, זה איזון פנימי, או איזון נפשי. המילה בפלית זה אופקה. התרגום לאנגלית מבלבל לא פחות, או אניגמטי לא פחות, equanimity, what the hell is equanimity? מי שחוקר, אז equanimity זה מילה שדי המציאו כדי, בשביל ה... בשביל לתרגם אופקה, אז רוב האנגלים שתשאלו אותם מה זה אקוונימיטי, שאלו אותם, סליחה, דבר אנגלית. אז קשה לתרגם אותה לעברית. יש כאלה שמתרגמים את זה כשלוות נפש. אני לא טוב בתרגום, בשבילי זה איזון פנימי, יש כאלה שאומרים איזון נפשי, הרעיון הוא לא אדישות, זה לא שאנחנו אדישים למה שקורה, זה לא שאנחנו מנותקים ממה שקורה ונמצאים לנו באיזשהו בליס חיצוני ולא קשורים, זאת איכות של להיות באינטימיות עם מה שקורה, אבל לא להיות מטולטל, לא לצאת מהאיזון אם קורה אחרת מכפי שרצינו. דימוי שאפשר להשתמש בו, ובטח בהתחלה בעיניי הוא מועיל, זה איזה נחום תקום כזה. לב ותודעה שיודעים להיות, לא נעים, אבל חוזרים לסנטר. איזה יופי, נעים. חוזרים לסנטר. רואים את התנועה לכאן, רואים את התנועה לכאן, וזה שב. ואיזון הוא גם, שוב, הוא גם מתפתח בפני עצמו, אותה אופקה, אותו איזון פנימי, הוא גם מתפתח כאשר כל האיכויות מתפתחות, והוא גם איכות שאנחנו יכולים לפתח אותה בפני עצמה, לשים לב עד כמה אנחנו יכולים לראות שנעים ועדיין להישאר כאן, לראות שלא נעים ועדיין להיות, ולשים לב שאנחנו עושים את זה לא על ידי ניתוק, לא על ידי התכחשות, לא על ידי, אוקיי, זה קורה שם, ממש לא אכפת לי מזה, אנחנו ממש שם, וזה עדיין משהו בתוכנו מכיל את התנועה הזאת, את התנועה של הטוב, הנעים והלא נעים, והוא מעצמו חוזר לסנטר. הדרך שבה אופקה מבשילה, זה בעצם הרפיה. שזה חוזר לכל הסיפור הזה של מדיטציה, שזה אקט של עשיית שלום, להרפות צורך, או מהתקווה, או מהאשליה, שהרגע הנוכחי היה אמור להיות אחרת מכפי שהוא. להיות מוכן לפגוש את מה שהמציאות מביאה, מה שהתופעות שמופיעות כפי שהן מופיעות, ומה שבתוכנו יודע באופן עמוק, וזה לא ידיעה אינטלקטואלית, שזה בסדר. לפעמים כשהאופקה מופיעה כאיזשהו מצב תודעה חזק, אז התחושה היא שזה אפילו לא בשליטתנו, זה אפילו מה שמופיע, ואנחנו לא יכולים להגיד שהוא טוב או לא טוב, הוא פשוט הוא בפני עצמו, הוא אופקע. זאת אומרת, אז הנחום תקום הזה כבר לא נהיה רלוונטי, כי כבר אנחנו לא מרגישים את התנועה הזאת. הזאת, הכל מופיע מאוזן לגמרי. אבל גם כשזה לא, וחשוב לדעת, חשוב מאוד לדעת, שאף אחד מהאיכויות האלה הוא לא קבוע והוא לא נצחי. אנחנו לא רוצים להגיע למצב שהסמאדי שלנו יהיה תמיד ככה. כל אחת משבעת הגורמים האלה, האיכויות האלה, הוא מותנה והוא תלוי בתנאים שעזרו לו להתפתח. וכאשר התרגול מסתיים וכאשר התנאים מסתיים, אז כל אחד מהאיכויות האלה חוזר משתנה. הם לא הדבר עצמו. הם, כאשר הם מבשילים, כאשר הם מתפתחים, מגיעים לאיזון ולהבשלה, השחרור מופיע. השחרור מופיע, הלב והתודעה מבינים בפנים שאין במה להאחז, אין מי שנאחז, והשחרור מופיע. והרבה פעמים השחרור הוא אינטואיטיבי, הוא מופיע בעצמו. וכשזה מופיע, זה יכול להופיע בקטן וביותר גדול וביותר גדול, באין ספור צורות, ברור לנו לגמרי שאף אחת מהאיכויות האלה זה לא אנחנו וזה לא שלנו. אין מישהו שעושה את המדיטציה ואין מישהו שזה קורה לו, אלא פשוט האיכויות מופיעות, האיכויות תשומת לב מופיעה, מודעות מופיעה, איזון מופיע, וגם חוכמה מופיעה, מופיעה בפני עצמה. עד שזה קורה, ותוך כדי שזה קורה, כשהאיכויות האלה מתפתחות, כן יש לנו עניין רב להיות ערים לאיכויות האלה, וכמו שאמרתי, פשוט לבדוק מדי פעם, האם אני נלחם כרגע במשהו? מה מונע ממני להיות כרגע בקשר עם התופעות כפי שהן? האם אני משתוקק יותר מדי? האם אני משתדל יותר מדי? האם יש בי סקרנות? האם יש בי עניין? האם יש בי התלהבות? לראות משחק מאוד עדין. איך אנחנו יכולים מדי פעם לבדוק גם את האיכויות האלה, את הנוכחות או את היעדר שלהם, ולהזין, לידע את עצמנו על מה ניתן כרגע יותר לפתח, מה כדאי לפתח יותר, ואיך אנחנו מתרגלים שאנחנו גם שמים לב לתופעות וגם שמים לב לאיכויות שיש בנו במפגש עם התופעות. אז רציתי לסיים בציטוט של הבודה. נזירים, שבעת גורמי ההתעוררות האלו, כאשר הם מטופחים ומוזנים, מובילים לשלום, מובילים לידיעה ישירה, להתעוררות, לניבנה. הם אציליים ומשחררים, הם מובילים את מי שפועל על פיהם לסיום הסבל. אז בוא נשב דקה או שניים בשקט.